השיעור ליב אלול בשנה פשוטה מתחילים מגרת יג באגרת הקודש. השיעור מתחיל בדף קוף יט עמוד א' בתחילת האגרת. השיעור מסתיים באותו עמוד בסיום הקטע במילים עד בלי די חולה.
מה רב טובך אשר צפנת ליריח לגומר? הפסוק הזה הוא פסוק שדוד המלך אמר אותו. הפסוק מופיע בתהילים בפרק למד א', פסוק חף. כתוב כך: מה רב טובך אשר צפנת ליריך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. מה הכוונה פה בפסוק הזה? אז מה זה כן קשה לו בפסוק הזה, שלכאורה יש כאן בפסוק סתירה, או לפחות דבר והיפוכו. דוד המלך פותח: מה רב טובך, כמה רב גדול הטוב שלך ריבונו של עולם, ואיפה הטוב הזה נמצא? אז בהתחלה הוא אומר שצפנת לירך, זה נמצא בצורה בצופן, זה מוצפן, זה נמצא בצורה נסתרת. ומיד לאחר מכן הוא אומר: פעלת לחוסים בך, אתה פועל ועושה את הטוב הזה לאלה שחוסים בך, ואתה לא עושה את זה בצורה נסתרת, אלא נגד בני אדם. נגד בני אדם פירושו שזה גלוי לאין כל, כולם רואים את זה. אז יש כאן בפסוק הזה לכאורה שתי הפכים: הטוב של הבורא נמצא באופן נגד בני אדם, פירושו שהוא נמצא גלוי לעיני כולם. אז לכאורה יש כאן בפסוק הזה שתי מצבים הפכים: האם הטוב הוא צפון או הטוב הוא גלוי. אז לעניין הזה מתייחס עכשיו פה אדמו"ר הזקן. אומר כך: מה רב, בוא נראה מה אדמו"ר הזקן אומר, ואז יהיה הדבר הכי מדויק בעזרת השם. מה רב טובך אשר צפנת ליריך וגומר, הנה בכלל עובדי השם יש בית בחינות. אומר אדמו"ר הזקן: אם אתה ראית בפסוק הזה שפה מדובר על השכר, מה רב טובך, זה לכאורה מדובר על השכר. ודוד המלך אומר שהשכר האלוקי הוא בא בשתי אופנים, באופן של צפנת ובאופן של נגד בני אדם. אומר אדמו"ר הזקן: תדע לך שעוד לפני זה בעבודה של האדם יש כבר גם כן את אותן שתי דרגות. גם בעבודה של האדם יש עבודה שהיא באופן של צפנת, ויש עבודה שהיא באופן של נגד בני אדם. יש שתי אופנים בעבודה, ובהתאם לזה ישנם שתי אופנים בשכר. מה הם שתי האופנים בעבודה? זאת אומרת, בכלל עובדי השם יש בית בחינות, שתי בחינות בעובדי השם ומדרגות חלוקות. למה יש דרגות שונות וחלוקות ממש מן הקצה לקצה? מצד שורש נשמתם למעלה. כל יהודי יש לו נשמה, והנשמה מושרשת באלוקות, ובאלוקות למעלה יש אמנם, כמו שהוא יגיד גם בהמשך, מיזוג והתכללות של כל הדרגות, אפילו ההופכיים ביותר, יש ביניהם מיזוג, אבל קודם כל יש ביניהם חלוקה, יש שינוי מדרגה זו לדרגה זו. אם ניקח למשל את העשר ספירות הידועות, אז ניקח את במידות, את השתיים הראשונים במידות, יש את החסד ויש את הגבורה. חסד וגבורה אלו שני מידות הופכיות. אז יש נשמות ששורש הנשמה בא מחסד, ויש נשמה שמושרשת בגבורה. אומר אדמו"ר הזקן שמצד שורש נשמתם למעלה, מצד שורש הנשמה שהוא נמצא למעלה, מכיוון שיש נשמה ששורשה מצד ימין ויש נשמה ששורשה מצד שמאל, חסד וגבורה, בהתאם לזה כשהנשמה הזו תתלבש בתוך גוף, אז עבודת השם של אותו יהודי, שהוא יהיה יהודי ירא שמיים ושומר תורה ומצוות ועושה את הכל ומדייק על קלה כבחמורה, אבל מכיוון ששורש נשמתו זה מצד ימין, מצד חסד, אז עבודת השם שלו תהיה יותר באופן של חסד, ולעומת זאת יהיה אחר ששורש נשמתו זה גבורה, אז זה יתבטא באופן של גבורה, כמו שהוא מפרט ומביא דוגמאות לדבר. מצד שורש נשמתם למעלה, מבחינת ימין ושמאל, דהיינו, מה ההבדל בין ימין לבין שמאל, ובאיזה אופן זה בא לידי ביטוי בעבודת השם? דהיינו שבחינת שמאל היא מידת הצמצום וההסתר בעבודת השם. נשמה ששורשה משמאל, אז הוא מציין כאן שני דברים שאצל הנשמה הזו יבוא לידי ביטוי בעבודת השם: מידה של צמצום ומידה של הסתר. קודם כל הוא ידבר מה זה נקרא מידה של הסתר, אחרי זה הוא יסביר מה זה נקרא מידה של צמצום. מכיוון שנשמתו משמאל, אז עבודת השם שלא תהיה בהסתתרות כל הזמן, כמו שהוא מביא ביטויים, שמאל זה גבורה וצמצום והסתר, ובעבודת השם אצלו זה יבוא לידי ביטוי בקו של ההסתר. איפה רואים שיש מקורות בתורה לעבודה הזו של הסתתרות? כמו שכתוב, יש פסוק שאומר ועצני הלכת. עצני הלכת זה אחד מהאופנים של עבודת השם. עוד פסוק יש במסתרים תבכה, כתוב במשך במסתרים תבכה נפשי, הוא בוכה, הוא מתפלל, אבל איפה הוא עושה את זה? במסתרים. או שיש ביטוי במאמר חז"ל, כל העוסק בתורה בסתר, אז כתוב עליו כך וכך. זאת אומרת, למה הוא הביא את שלושת הביטויים הללו? זה כנגד שלושת העמודים שעליהם עומד העולם. הוא הביא כאן את קו התורה, זה כל העוסק בתורה בסתר. הוא הביא את הקו של תפילה, שזה עניין של במסתרים תבכה נפשי, שזה תפילה. והביא את הקו של מצוות, גמילות חסדים ועצני הלכת. אז יש יהודי שאצלו כל עבודת השם שלו תהיה בעצני הלכת ובהסתתרות, ובנוסף לכך שאצלו זה יהיה בהסתתרות, הוא אמר קודם ביטוי נוסף, צמצום והסתתרות. מה זה צמצום? והנה ממידה זו, מי שנשמתו, שורש נשמתו זה מגבורה, משמאל, נמשכה גם כן בחינת הצמצום והגבול בעבודת השם. אצלו עבודת השם יהיה בצמצום ובגבול. מה זאת אומרת יבוא בצמצום? זה לא שהוא יעשה דברים שהם לא על פי תורה. על פי תורה הוא יעשה הכל, אבל במידה ובמצורה. הוא מביא דוגמה בצדקה, לדוגמה, כמו בצדקה, להיות נידון בהישג יד, הוא ידון את האדם שהוא יוצא לתת לו צדקה, למשל, הוא ייתן לו כמה שהוא צריך, והוא מצידו כשהוא יצטרך לתת צדקה הוא ייתן רק כמה שידו תשיג לתת, הוא לא יתאמץ מעבר, הוא ימדוד את השני וימדוד את עצמו הכל. והמושג הזה הישג יד זה ביטוי שכתוב בשולחן ערוך. בשולחן ערוך בהלכות צדקה כתוב שיש את הגבול הזה של הישג יד. אז אם יבוא הבן אדם לזה ויגיד אני נותן צדקה לפי הישג יד, אז לא תוכל לבוא אליו בטענה, הוא יפתח לך את השולחן ערוך ויראה לך שזה מה שכתוב, הוא צודק. לפי הגבול, לפי הספר, הוא בסדר גמור. או אם זה המינימום, וכשהוא כבר יהיה מבזבז, הוא כבר יוצא לתת מעבר, אז הבזבוז שלו גם יהיה כמו שחכמים אומרים, והמבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. זאת אומרת, חכמים מגבילים אותנו לא לתת יותר מ-20%. אז הבן אדם הזה ששורש נשמתו משמאל, מגבורה, גם כשהוא ייתן זקה, הוא ייתן את זה הכל לפי המידה והגבול, והוא לא יעבור את זה אף פעם. וכי היגבנה, זה היה רק דוגמת זקה. ככה זה בכל מצווה ומצווה. בתלמוד תורה, למשל כשצריך ללמוד תורה, אז הוא ילמד תורה לפי החובה. יש בשולחן ערוך, בהלכות תלמוד תורה, כמה אדם צריך ללמוד תורה, ויש אדם שהוא עסוק לפרנסתו, אז יש מצב של לקבוע עיתים לתורה, אז הוא יקבע עיתים לתורה. הוא ילמד תורה לפי הגבול שהוא נתן לעצמו, וזהו. או בשערי מצוות, כל מצווה אחרת. הכל די לו שיוצא ידי חובתו מחיוב מפורש שחייבייתו התורה, בפירוש. אם זה לקבוע עיתים, חולה, אם זה כל מצווה, אם הוא יקנה ציצית, אז הוא יקנה שזה יהיה כשר, אבל במינימום זה בסדר, זה כשר. הוא לא ירחיב מעצמו, הוא יקנה תפילין, הוא יקנה משהו בדיוק לפי המינימום, הוא לא יחפש שזה יהיה מעודר שבמעודר, במקסימום שבמקסימום. כל מצווה ומצווה אצלו זה יהיה לפי המידה, לפי הגבול. למה הוא יעשה לפי המידה והגבול? כי שורש נשמתו משמאל, שורש נשמתו זה מגבוה. אז לכן כל דבר אצלו זה יהיה גם בהסתתרות, בעצני הלכת, וגם בצמצום.
איזה אחריות?
הוא עושה משהו חייב, אתה לא תוכל לתפוס אותו שהוא עבר על איזה הלכה בשולחן ערוך שהוא היה צריך לעשות והוא לא עשה. הוא יעשה כל מה שצריך, אבל מה שחייבים הוא לא ייתן לעצמו הרחבה מעבר לזה. הוא עוד מעט נראה מה נדרש מחסיד. זה האיגרת הזו, זה באמת מדבר, אדמו"ר הזקן דורש איזה נקודה מסוימת, נראה את זה בעזרת השם. אך בחינת ימין עד פה הוא תאר מה קורה עם אותו יהודי ששורש נשמתו משמאל, ואז איזה אופן הוא עובד את השם בהסתתרות בצמצום. אך בחינת ימין, מי ששורש נשמתו זה מהצד של ימין, ימין זה בדיוק הצד ההפוך, זה הרחבה והתגלות. הרחבה לא בצמצום, התגלות ולא בהסתתרות, לא באופן של הצניעה לכת כמו שדיברנו קודם. הבחינת ימין היא מידת החסד וההתפשטות בעבודת השם בהתרחבות, בלי צמצום והסתר כלל. לא צמצום, הוא אף פעם לא יעשה חשבונות כבר נתתי את הצדקה מספיק או לא, הוא ייתן, הוא לא יעשה חשבונות כבר למדתי מה שאני חייב, הוא ילמד יותר, או בכל מצווה הוא יקנה תפילים במעודר, הוא יקנה כל דבר ברחבות. אותו דבר זה יהיה באופן שהוא לא יעשה את זה באופן של הצניע הלכת, אלא בגילוי, כמו שכתוב ויתלך ברחבה, גם לזה יש מקור בפסוק, ויתלך ברחבה, זאת אומרת ברחבות, רחבות בכל כיוון ובכל עניין. עוד מעט נדבר על זה, רק נסיים את הסיום של הקטע הזה באיגרת הזו. עכשיו יש כאן שורה וחצי, או בעצם שורה אחת, שמיד יבוא על זה סוגריים, שהשורה הזו הייתה צריכה להיות בקטע הקודם. כי כרגע כשהוא מדבר פה על הקו של ימין והתרחבות, אז הוא אומר מיד, וממנה נמשך גם כן מה שכתוב, מה שאמרו רזל, זרוק מרה בתלמידים. חכמים אמרו שהרב צריך להיות באופן כזה שהוא מחנך את התלמידים ומלמד אותם באופן של זורק בהם מרה, באופן של, של גבורה ומרירות. לכאורה, מאיפה, למי יותר מתאים הקו הזה של זרוק מרה בתלמידים? דווקא אצל אותו אחד ששורש נשמתו מבחינת שמאל, לא מבחינת ימין. אז למה אדמו"ר הזקן הביא את זה פה? אז מיד יש כאן את הסוגריים, צריך עיון, באמת לא מובן למה זה נכנס פה, ונראה שצריך להיות קודם אך בחינת ימין. השורה הזו צריכה להיות כתובה לפני זה, כשדיברנו על אותם אלה ששורש נשמתם מבחינת שמאל זה צמצום וגבורה, שם מתאים להגיד שאצלם זה יהיה באופן של זרוק מרה בתלמידים. עכשיו הוא ממשיך הלאה באמת לאותו אחד שהוא באופן של ימין, וגם לא רק שזה יהיה אצלו בלי הסתר, אלא בלי צמצום וגבול כלל, ואין מעצור לרוח נדבתו. אצל אחד ששורש נשמתו זה מימין, אין מצב שהנדיבות שלו תעצר. אתה לא יכול לעצור אותו. רק אף פעם אתה לא תתפוס אותו במצב שתבקש ממנו משהו והוא יגיד, אני לא יכול כרגע, הוא לא רוצה. תמיד הנדיבות שלו תהיה ללא שום מעצור. למה? כי אצלו שורש נשמתו זה מימין, אז תמיד זה יהיה ברחבות. בין בצדקה ובין בתלמוד תורה, לשערי מצוות, ולא די לו לצאת ידי חובתו בלבד. הוא לא יקיים מצוות רק את המינימום, רק כמו שאומרים לעשות וי ליד שורת ההתחייבות, אלא עד בלי די. אצלו זה יהיה תמיד בלי גבול. אלו שני מצבים שהם שתי דרכים בעבודת השם, שזה תלוי בשורש נשמתו של כל אחד. רק